רבותיי, אנחנו נמשיך בשיעור. קודם כל נברך את נפתלי, תלמידנו הוותיק, שאתמול חיתן את הבן שלו, שיהיה לך הרבה הרבה נחת מהזוג הזה. כי תראה, לפני החתונה ואחרי החתונה, זה סימן שיש לך אהבת תורה גדולה. זה מזכיר לי, בישיבות יש כל מיני תלמידים. יש תלמידים שהם לא מפסיקים ללמוד עד הרגע האחרון של החתונה. ככה מספרים עליך, בגמרא גם מספרים על תלמיד אחד שהתקין לו חופה וכל זה, הוא אמר, יש עוד כמה דקות עד החופה, אני אלך לבית המדרש, הגמרא מסכת ברכות, אני אלך לבית המדרש, ופתאום הוא למד משהו, הוא אומר, אם לא היית הולך כמה דקות אלה לבית המדרש לפני החתונה, לא, הייתי מפסיד את החידוש הזה, את הדבר הגדול הזה. אשריך וטוב חלקך, שיהיה לכם נחת מהזוג הזה, שאנשים, ילדים כל כך טובים, מתוקים, שיהיה להם הרבה ילדים, יגדלו את כולם לתורה לחופה למעשים טובים.
אמן.
אנחנו ברשותכם נחזור ל... נושא שלנו התפילה. אני רק רוצה להזכיר למי שהיה, למי שלא היה, באות ממחת אני אקרא את הגמרא, תניא מבנימין אומר, אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. על זה הרב מאוד מעמיק בסוגיה הזאת של למה התפילה נשמע דווקא בבית הכנסת. אבל לפני שהוא מדבר למה התפילה נשמע בבית הכנסת, לפני זה הוא מדבר על מהות התפילה. מה זה בכלל תפילה? כולנו מתפללים, או חלקנו מתפללים, אולי יש כאלה שעדיין לא התרגלו להתפלל, אבל צריך ללמוד מה זה תפילה. תפילה זה לא דבר מובן מאליו, אלא צריך להעמיק בסוגיה הזאת, לא רק וגם במהות התפילה, גם במבנה של התפילה. לתפילה יש איזה מבנה מסוים, ובמבנה הזה יש חוכמה גדולה, והרב קודם כל עוסק בעניין הזה של מהות התפילה ומבנה התפילה, ואחר כך הוא יקשור את זה לעניין למה דווקא בבית הכנסת שם התפילה נשמעת יותר. בוא נקרא את זה. כי הנה יסוד הדברים, כי הנה תכלית התפילה הם שני דברים. שני דברים יש בתפילה. מטרת התפילה זה שני דברים. שלעומתם נחלקו חלקי התפילה. שהם רינה ותפילה. כמו שאומר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מה הם שני הדברים האלה? תקף נראה. דהיינו, שבח זה רינה. ובקשה זה תפילה. זאת אומרת, במבנה של תפילת 18, אני רק רוצה להזכיר לכם, היא מתחלקת לשלושה חלקים, תפילת 18. הפתיחה, שלוש ברכות, זה שבח. האמצע, זה מתפרט לכמה וכמה בקשות, לבקשות. יש שם, אם אינני טועה, ניקח 19 פחות, 13 בקשות. 13 בקשות. שיש בהם גם סדר, מה לבקש ראשון, שני, שלישי, רביעי, יש סדר בבקשות. ושלוש אחרונות זה תודה, הודיה, להודות לקדוש ברוך הוא. שבח, לבקש ותודה. זה המבנה, ככה תפילת 18 בנויה. השבח והתודה זה שייך לדבר אחד, זה הרינה, והבקשה זה האמצע, האמצע זה הבקשה. דרך אגב, אני מוכרח לומר, כל אמצע זה קשה. זה כלל גדול, כל אמצע זה קשה. אפילו בתקיעת שופר אתה רואה, תקיעה, כל פשוט, תקיעה, כל פשוט בסוף, באמצע מה?
שברים
תרועה. בכי, זה, בקשות, ענייני.
בלחם זה הפוך.
אה?
בלחם זה הפוך.
סליחה?
בלחם זה הפוך. האמצע הוא רך.
האמצע הוא רך, זה נכון. טוב, אז מה אני אגיד? הלחם יוצא מן הכלל.
תלוי איזה לחם זה אוכל.
תלוי. יש כאלה שאוהבים דווקא את הקשה.
לא, אני אני אוהב את
הקשר,
אבל הוא באמצע
הצעד. הרכות, אתה אומר עם הרכות, אבל לא כל משל מתאים בדבר. אבל לומדים את זה גם עם משה רבנו, מה?
זה הסבר הדבר הזה, יש כאלה שאיכו את החלק הקשה, ויחשבו שזהו הרך, ושיגיעו לרך, יחשבו שזה הקשה.
יפה מאוד. גם בעצם משה רבנו, אנחנו רואים, 40 יום ראשונים היה עת רצון, כתוב, ממעמד הר סיני ועד י' בתמוז, עת רצון. היה טוב מאוד, משה רבנו היה בהר סיני, אם הייתם פוגשים אותו שם, היה אומר מבסוט מאוד, שמח מאוד, קבל את התורה, וכו'. אחרי זה, חטא העגל, מי"ז בתמוז, עד ראש חודש אלול. 40 יום, של כעס, של בלגן, של צרות וכל זה. אחר כך, מראש חודש אלול, עד יום כיפור, זה עוד 40 יום, של עוד פעם את רצון. אז רואים, יש כאן מבנה כזה, מבנה של התחלה טובה, סוף טוב, אמצע קשה. אבל זה בכל דבר ודבר זה ככה. מישהו רוצה להתחתן כאן, תמיד אני שואל, מי? התחלה טובה, תגיד.
התחלה טובה?
אני מאחל לך גם המשך טוב. אבל למה קוראים לחתן חתן? מלשון נחת. הוא נוחת. מה זאת אומרת הוא נוחת? עד החתונה, יש לו, וגם לקלה, חלומות ורודים. הם חיים באופוריה.
בעולם משלהם,
מציירים להם עולמות. מיד אחרי החתונה, היינו אחרי 7 ימי המשתה, ימי הברכה, חביבי, האישה מתחילה להגיד, אדוני, תרד מהגג, מהשמיים, תעשה שפונזה. מה, בשביל זה התחתנתי? ומה עם הכלים? אז לא עשית כלים? תלך לשוק לקנות? מה? פתאום הוא מוצא את עצמו בעולם שיש קשיים, אני לא יודע מי, ככה זה טבעי. אני גם בהתחלה נדהמתי, אמרתי, איך יכול להיות שכל החלום הגדול הזה מתפרט לפרוטות כאלה של כל מיני חובות שאני צריך לעשות. אני כבר לא מדבר על פרנסה, אני כבר לא מדבר על זה, פתאום באים ילדים, צריך לחנך אותם, וילדים לפעמים שובבים קצת או משהו כזה. כל החלום הגדול מתפרט לפרוטות שנראות לנו, זה נחיתה, זה נקרא, אתה נוחת משמיים לארץ. אבל אחר כך אתה נפך לסבא כמוני, יש כבר עשרות זקנות, או נכדים, זה, אתה כבר לא, כבר יש מי שלא ישן בלילות, זה ההורים, אתה רק כותב את הפירות. דוגמה מחיי האדם, התחלה, אמצע, סוף. ככה זה כאן הדברים. גם ההיסטוריה היא בנייה ככה. ההיסטוריה, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, בית ראשון, מלכות בית דוד, שלמה המלך, בית המקדש, אחר כך בית שני, 2000 שנות גלות, צרות, 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 אחרית הימים, לא יסגול גול חרב, לא ידעות מלחמה, הכל פתאום נראה טוב. אבל המבט היהודי הוא מבט שמקשר את העבר אל העתיד. אם יש קשר בין העבר לעתיד, ההווה גם טוב, למרות שהוא קשה. אם אתה יודע שההווה הוא חלק מתהליך שהתוצאה שלו היא תהיה חיובית, התוצאה שלו תהיה טובה, יש לך את הכוח, את הסבלנות, את היכולת להתמודד עם ההווה, עם הדברים העכשוויים. אבל אדם שחי רק את ההווה, בלי העבר ובלי העתיד, מאוד קשה לו, כל קושי הכי קטן, ממש קשה לו להתמודד איתו. זה גם באופן פרטי זה ככה, אבל גם באופן לאומי זה ככה. יהודי שיש לו תורה ואמונה וכל זה, אז הוא מסתכל, מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב, מבריאת העולם. הוא מסתכל מאז, הוא מסתכל לעתיד עד אחרית הימים. הכל כתוב, הכל רשום, הכל בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז הוא אומר, טוב, יש איזה קושי. אבל אנחנו חוליה בשרשרת. השרשרת לא נגמרת איתי. היא ממשיכה בעזרת השם. ואני בסך הכל מכין לדורות הבאים את מה שצריך להכין. הראייה היא לגמרי שונה. בכל, נחזור לעניין שלנו. העניין שאנחנו רואים שהתפילה מורכבת משלושה חלקים. בהתחלה אמרנו שבח לקדוש ברוך הוא, אבות, גבורות, קדושה, באמצע הרבה בקשות, ובסוף תודה רבה, ריבונו של עולם. ככה זה, על זה אומר כאן הרב. בואו נראה את זה בתוכו. האחד, אדמנו רינה ותפילה, דיינו שבח ובקשה. באופן כללי זה מתחלק לשבח ובקשה. האחד הוא ששם השם יתברך חוק בעולמו, שעל ידי תפילת האדם יעשה לו צרכיו. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, של האימהות נאמר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה יכול להביא לאימהות הילדים, הוא כל יכול. שרה הייתה יכולה להיות מיד אל הילדים. למה היא צריכה להתפלל, או אותו דבר רבקה ורחל וחנה, שמביאים את הדוגמאות של האימהות שהיו מתפללות. אלא הוא אומר, אתם רוצים ילד, תתפללו. הוא מתאבל לתפילה, הוא אומר, אני רוצה, כביכול הוא אומר לאדם, לנו בעצם, אתם רוצים משהו, תפנו אליי, תדברו אליי. הוא מתאבל לתפילה שלנו, לבקשות שלנו. על ידי תפילת האדם יעשה לו צרכיו, ומעלה גדולה מאוד. לא שאני עושה את הצרכים שלי לבד. אני פונה אל מי שביכולתו לעזור, תהיה סייעתא דשמיא, הוא באמת עוזר בסייעתא דשמיא. הפנייה הזאת קוראים לתפילה, בקשה. אני פונה והקדוש ברוך הוא עוזר לנו. ותפילת ישרים, רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את תפילתנו. כל יום הוא בודק אותנו אם אנחנו מתפללים אליו או לא. וכשורה אחד מאיתנו מתפלל, הוא מבסוט, שמח מאוד. זה כמו שיש לך ידיד או אבא, הילד או מישהו מרים לך טלפון. אתם שמחים או לא? אני אומר, הבן שלי מתפלל, אבא, שלום, תודה רבה. אבינו שבשמיים, כל יום אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, מדברים אליו בתפילה, פונים אליו בתפילה. הוא שמח מאוד, אני בדקתי את זה. מבסוט. לא רק שהוא שמח, יש לנו סייעתא דשמיא כשאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לקיים את מה שאנחנו רוצים, אבל מתוך התפילה הזאת, מתוך הפנייה. ואת שבעתם ישמע, שבעה זה גם סוג של תפילה, שהם בוכים ובקשים, ישמע ויושיעם. אחרי שהוא שומע ויושיעם, מושיע אותם. זה דבר אחד. הדבר השני, שיוציא האדם שלמותו מן הכוח אל הפועל, ביותו מסדר רעיוניו לספר בגדולתו ידברך, ולהרגיל דעותיו וכל כוחות נפשו, לחזות בנועם השם, שהוא פרי החיים ותכלית השלמות. יש כאן מישהו שלמד מסילת ישרים פעם? תביא לרגע את מסילת ישרים. מי למד מסילת ישרים? אני רואה, יפה מאוד. מי שלא למד מסילת ישרים, אני מאוד ממליץ לו ללמוד את הספר הזה. למה? כי הספר הזה, כשמו כן הוא, מסילה, מסילה זה דרך סלולה, לא סתם דרך. יש דרך אפר סתם ככה. אבל יש מסילה, זה כביש כמו שאומרים. דבר סלול. הרמח"ל שכתב את מסילת ישרים, סלל לנו דרך. הוא בעל ניסיון, בעל חוכמה, בעל תורה, הוא סולל לנו דרך ואומר לנו, אתם בני אדם ולא משנה באיזה רמה אתם. אתם, כל רמה, אני סולל לכם דרך, אנחנו מבחינת הרכבת, מסילת ברזל. אנחנו צריכים רק לנסוע על הדרך הזו. מסילת ישרים, מי שרוצה להיות אדם ישר, הוא צריך ללכת במסילת ישרים. כן. הרמח"ל, רבנו חיים משה לוצאטו, זכר צדיק לברכה, הוא היה, היינו, היית באקו, לא היית איתנו באקו, אה? באקו, היינו בבית הכנסת שלו, כשהיינו באקו, היינו בבית הכנסת של הרמח"ל, והיהודי שהוא שומר על בית הכנסת, הוא הסביר לנו בדיוק מי זה הרמח"ל ומה זה הרמח"ל, הוא, זה שיעור שלם רק לדבר מי זה הרמח"ל. אחד מגדולי גדולי חכמי ישראל לפני כ-300 שנה, הוא חי באיטליה בהתחלה, אחר כך נדד באירופה, בסוף הגיע לארץ והוא נפטר באקו. שם יש בית כנסת הרמח"ל. הוא כתב הרבה ספרים, מקובל גדול, עסק הרבה מאוד בקבלה, אבל מסילת ישרים, זה ספר שהגאון מבין לה, ככה גם הסביר אותו יהודי, שהוא שמע שישנו הספר הזה, סילת ישרים, אז הוא עשה יום טוב. יום טוב, זאת אומרת, הוא ממש מסיבה שהוא זכה לראות את הספר הזה, והוא אמר שהספר הזה, אילו היה בחיים, הרמח"ל, הגאון מבין לה, מי לנו כאן היה הולך אליו ברגל. רק לראות, לראות את פניו ולנשק את שולי גלימתו. בספר הזה, מסילת ישרים, הוא אמר, הגאון מבין לה, צריך ללמוד אותו מילה במילה, כמו שס. זה לא סתם. הספר הזה הוא הספר הדרכה איך להיות ישר. מי שמעוניין להיות ישר, ליישר את חייו, מי שמעוניין, ילמד את הספר הזה, אבל לא פעם אחת. כמו שהוא אומר בתחילת הספר, הספר הזה צריך ללמוד אותו הרבה פעמים. כל החיים צריך ללמוד אותו. וללמוד וללמוד וללמוד, וכל מי שיקבע לימודים במסילת ישרים, איך אומרים? הוא יתיישר. ואם הוא לא יתיישר, יבוא אליי, אני אשר אותו. יש לי פטיש כזה, אני אשר אותו. אבל ללמוד ישרים צריך הרבה מאוד פעמים. בכל זאת, כאן הוא אומר, במסילת ישרים, על תכלית החיים. מה האדם, מה מטרת חיי עובד האלוקים? של מה צריך לחיות? זה מעניין הדבר הזה, נכון? אה? אה? שואל אתכם. מישהו מעוניין? כולנו חיים, אבל מהי המטרה של מי שרוצה להגיע באמת לעבוד את אלוקים? מהי המטרה? מה הפרי של החיים? מה המתיקות של החיים? מתי באמת אדם ירגיש שבאמת הוא מלא משהו, הוא חי לפי מה שצריך באמת לחיות? אני רוצה לצטט לכם, כי את הדברים האלה רואים אצל הרב קוק בדיוק, אותם דברים במילים אחרות. בואו נראה. אז כתוב, ויש לו פרק, שהוא קורא לו, כלל חובת האדם בעולמו. זה פרק א'. מהי חובת האדם בעולמו? הוא מסביר יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמץ אל האדם מה חובתו בעולמו. אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מה החובה שלנו? אבל לא רק מה החובה שלנו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו? מהי המטרה שלך? אתה הולך בדרך החיים. לאן אתה רוצה להגיע? אני יכול לדעת? מאיפה אני יכול לדעת? אני בסך הכל ילד. אני התבגרתי קצת. אבל איך אני יודע מהי המטרה של אותה דרך, אותה מסילה, שאני הולך בה, לאן אני אגיע? צריך להבין, יש שני סוגי אנשים בעולם. יש אנשים ששואל אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה בחיים? מה הכיוון שלך בחיים? הוא אומר, אני יודע. כשימן לו איקס מטרה, הוא אומר, נניח שהוא ילד קטן, אני רוצה להיות טייס. מה, באמת? בסוף באמת נהפך לטייס. בדרך שאדם רוצה, מה? מוליכים אותו. הוא קובע לו מטרה, הוא הולך לפי המטרה, לא משנה שהמטרות הולכות ומשתנות כל הזמן, אבל הוא מנהיג את עצמו על פי המטרות שהוא קובע. הנה מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, מבחינה כלכלית, הוא יודע מה הוא רוצה. לאדם שיודע מה הוא רוצה קוראים אדם רציני. למה קוראים לו אדם רציני?
הוא
יודע מה הוא רוצה. לכן קוראים לו רציני. נכון או לא? יש כאן מישהו רציני שיודע מה הוא רוצה. לא, אבל יש אנשים שלא יודעים מה הם רוצים. הם מתנהלים בחיים, לא שהם מנהלים את החיים, אלא הם מתנהלים בחיים. הם חיים בכוח האנרציה. הם נולדו ומתנהלים פעם לכאן, פעם לכאן, פעם לכאן. לפעמים גם לא יודעים מה הם רוצים כל יום. הם קמים בבוקר, מה אני אעשה היום? אני לא יודע. נראה, אני אסתכל פה, אני אלך פה, אני לא יודע. אני יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. זה לא בריא דבר כזה. אדם שלא יודע מה הכיוון שלו בחיים, הוא יכול להתבלבל, להגיע, אני לא יודע לאן, לכל מיני מקומות לא טובים. בא הרמח"ל ואומר לנו, כל אדם שרוצה לעבוד את אלוקים צריך לברר מה חובתו ומה מגמתו בחיים, מה הכיוון שלו בחיים. אבל מאיפה לי לדעת הדבר הזה? אני למדתי? אני שואל אתכם, מה, נולדתי את זה עם כפית בפה? מאיפה לי לדעת? בשביל זה יש חכמים, יותר חכמים ממני. אני אלך אל החכמים ואני אשאל אותם. אתם, שאתם חכמים, ואתם למדתם, ואתם בעלי ניסיון, מה המטרה שלכם בחיים? כמו אנשים זקנים, תמיד הם יכולים לסבא והסבתא, תמיד יגידו, אתם יודעים, אנחנו נגיד לכם כבר את הניסיון שלנו, מה יותר חשוב בחיים, מה פחות יותר חשוב בחיים. כן, אין חכם כבעל, הניסיון, מי שעבר ניסיונות, הוא יודע דברים. הרמח"ל הוא בעל ניסיון, ולא רק זה, הוא מביא לנו את מה שחז"ל אומרים, מהי מטרת החיים. ומי שמעוניין לדעת מהי מטרת עובד האלוקים, יקשיב טוב טוב. מי שלא, לא אכפת לי. מישהו מעוניין? אתם מעוניינים? אני אקריא לכם, אל תיפלו מהכיסאות, תחזיקו. והנה מה שהורונו החכמים זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, תקשיבו אתם, וליהנות מזיו שכינתו. להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. מה זה להתענג על השם? מה זה ליהנות מזיו שכינתו? מי יודע מה זה? שמעתם פעם על הביטויים האלה? כן. מה זאת אומרת? לאכול פלאפל? מה?
גם לדעת איך לאכול. זאת אומרת, לדעת...
זאת אומרת, לאכול היא לא סטוב טוב.
לא.
אלא מה?
לדעת איפה לקנות המנה.
איפה לקנות המנה פלאפל. אני זוכר שהייתי פעם מורה בתיכון, לפני הרבה שנים, תיכון... תיכון כללי, לא ידעתי. אז קראתי את העניין של להתענג וליהנות וזה. אז הילדים, ילדים בכיתה ת', ילדים קטנים. אז היו מבסוטים, המורה מה, באמת כל מטרה שלנו בחיים להתענג? אתה הוא צודק. של ילדים, מה זה להתענג? מי לא רוצה להתענג? מי לא רוצה ליהנות? כל ילד, תשאל אותו, אתה רוצה סוכריה, מה הוא יגיד לך? ואלה, מטרת החיים לאכול מה? סוכריות. נכון עליה? אה? המילה להתענג וליהנות היא מאוד רווחת בחברה מטירינית, כמו החברה החומרנית. תשאל את האדם, בשביל מה אתה, מה החיים שלך? הוא אומר להתענג, ליהנות מהחיים, קוקה קולה, מה?
טעם החיים.
אני מקווה שאני לא עושה תעמולה כאן. קוקה קולה, טעם החיים, זה מטרת החיים. להתענג וליהנות. אבל זה לא כוונת הרמח"ל, חס ושלום. הכוונה היא להתענג, אבל מה? על השם. ליהנות מזיו השכינה. לא יודע, אומר, את המתיקות הזאת. לראות את טוב השם, לראות את האור האלוקי, כיצד באמת הוא נמצא בכל מקום ומקום. לראות את זה בדומם, בצומח, באדם, בחי, בכל דבר לראות את כבוד השם, את רצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, כיצד הוא נמצא בכל מקום בעולם. למה קוראים לעולם עולם? בחסידות אומרים, עולם זה משון נעלם. מה נעלם? הרצון של הקדוש ברוך הוא, מה שביטוי כזה, האור הגנוז קוראים לזה. האור הגנוז הזה, הוא נעלם, לא רואים אותו. למה אנחנו לא רואים אותו? כי אנחנו לא מתנהגים כראוי, לכן העין הנשמתית שלנו היא סתומה, אנחנו לא רואים את הדברים. אנחנו מסתכלים רק בחיצוניות, לא רואים את המגמה הפנימית. כן, בבקשה.
כמו
שאדם אומר כרגע,
פעם החינוך
נחלט
לחינוך דתי
וכללי.
היה צריך
להיקרא
הפוך. החינוך הדתי הוא הכללי.
מה, אתה לא יודע? בעזרת השם, כל עם ישראל יהיה חינוך כללי, יהיה דתי. כי הדת היא מצמצמת לכאורה. והכלליות היא מקיפה, זה נכון. זה הביטויים לפעמים של דברים, קודם כל חינוך. היום לא מחנכים, היום לומדים, זה משהו אחר. במשרד הלימודים זה נקרא. תמיד, איפה יש זמן לחנך? איפה יש מה לעסוק במידות, ביחסי אנוש, בדברים כאלה. אתה צריך לעבור בגרות, זה מתמטיקה ואנגלית ופיזיקה והמקצוע הכי חשוב, להיות בן אדם, בבגרות אין שם, לא כתוב מקצוע בן אדם. ואתה לא מתפלא שפתאום יש אלימות כזאת ובעיות כאלה ודברים כל כך שאנחנו מזדעזים לפעמים. למה שזה לא יהיה? כי אני אומר, קודם כל, חינוך אתה צודק. החינוך צריך להיות כללי לכלל ישראל ולפתוח את האנשים להיות כלליים. זאת אומרת, שכל ילד יסתכל ויראה את טוב השם בטבע, בבריאה, בכל דבר. לא שכל הדת תצטמצם לאיזה מרובע קטן כזה וזהו. אלא להיות בן אדם בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב ולראות. ולעשות טוב ולראות טוב, נאמר ככה, בכל דבר ודבר. זה לב ליבו של החינוך. השבוע הראה לי האיש של ערוץ מאיר, יורם, שהוא ברוך השם מנהל. יש לנו תוכנית לילדים חדשה, אתם לא רואים את זה, אבל זה נקרא ערוץ מאיר לילדים. יש שם באמת סרטונים קטנים לילדים, אבל באמת מחנכים. משם מופיע ומלמדים אותם מידות טובות, יחסי אנוש וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז זה בחורה אחת שהיא לומדת בסמינר לגננות, לגיל הרך. היא שלחה דואר אלקטרוני מכתב, והיא אומרת שהיא מודה לנו מאוד על הסרטים האלה. היא כותבת ומנמקת למה. היא אומרת שאני הולכת עם הרבה גני ילדים ומסתובבת ללמוד פשוט. והיא רואה ששמים את הדגש של הילדים על הצד השכלי של האינטליגנציה של הילד. כן, מספרים וכל מיני דברים. אבל הצד האנושי, על הצד של יחסי אנוש, על החינוך, מה שנקרא, להיות, לכבד את ההורים, לכבד ילד, איש את רעהו, כל הדברים האלה, כמעט לא שמים את הדגש. אז היא רואה את הסרטים האלה, אומרו, זה עושה לי טוב, אני שם, יש עתיד לחינוך, היא כותבת דבר. אבל אתה צודק, החינוך צריך להיות כללי. נכון. כל עם ישראל צריך להיות אנשים ישרים, אנשים טובים, הולכים בדרך השם, בדרך התורה, הולכים, לא העניין של מגזר זה או מגזר אחר או משהו כזה. הדעת, שהיא בעצם המסגרת, יש לה גם תוכן, יש לה נשמה, יש לה, היא שייכת לכולם, לכל עם ישראל. אבל נחזור לעניין שלנו. אם כן, אומר בעל מסילת ישרים, מטרת האדם זה ליהנות על השם, להתענג על השם, וליהנות מזיו השכינה. לראות את הטוב האלוקי בכל דבר. אותם מילים, כמעט, אומר כאן הרב לגבי התפילה, שמטרת האדם, מטרת התפילה, להגיע ליהנות מזיו השכינה. לראות את טוב השם בכל דבר ודבר. וגם הקדושה, שזה שיא התפילה, זה הקדושה. קדוש, 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 השם צבקות, מלוא צבאות, מלוא כל הארץ, כבודו. מה זה כבודו? כבודו זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך. טוב, יצר, כבוד, לשמו. זה כאילו אנחנו רואים, כבודו מלא עולם. הוא נמצא, הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לראות את זה בעיני הנשמה שלנו, איך לראות את הדברים האלה, לזה בנויה התפילה. אז זה הוא אומר כאן הרב. בוא נקרא את זה עוד. והשני, שיוציא האדם שלמותו. מה זה השלמות של האדם? שיהנה מזיו השכינה. מן הכוח אל הפועל, ביותו מסדר רעיוניו, רעיוניו זה מחשבותיו, לספר בגדולתו יתברך, ולהרגיל דעותיו וכל כוחות נפשו לחזות בנועם השם. ממש מילה, מילה כמו הרמח"ל. לחזות, ליהנות מזיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שיהיה לנו טוב, לא שיהיה לנו רע. זה של האנשים רע זה לא מטרה. האיסורים היא לא מטרה, הקשיים זה לא מטרה. מטרת הבריאה שיהיה טוב לכולם, לכן נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הכל טוב, 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 טוב. זה שהאדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, והתבלבל וחטא וגורש ובלגן, כל הדברים האלה זה לא מטרה, זה בדיעבד. עונש זה לא מטרה. העונש של המין האנושי, העצבות הזאת שישורה על המין האנושי מאז אכילת עץ הדעת טוב ורע, זה לא מטרה. זה רק עונש חינוכי, מה שנקרא. שנחזור לאכול מעץ החיים, על מנת ששוב פעם נהיה שמחים וטובי לב, ונחזה בנועם השם. ככה גם התפילה. התפילה מרגילה אותנו לחשוב בלשון המודרנית חיובי, לא שלילי. לחשוב באופן חיובי. לחשוב טוב על השם ועל בריאתו של הקדוש ברוך הוא. ועל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. אוהב את הבריאות. כן? זאת היא מטרת התפילה. ולהרגיל אותנו. כל החיים יהודי מתפלל, הוא צריך להתרגל לחשוב מה? איזה מחשבות? טובות. ואם אתה בזמן התפילה לא חושב מחשבות טובות, אתה צריך לעשות תשובה. כן, כן. מה אתם מסתכלים עליי ככה? התשובה, התפילה זה תהליך של טהרה. האדם מתהר את ליבו ממחשבות זרות, מכל מיני דברים אחרים. לכן פסוקי דזמרה לפני זה, אומרים, למה פסוקי דזמרה? ולשום מזמר את הקליפות, את המזמרה, יש מזמרה, חותכים את, את המחשבות הלא טובות, הדברים הלא טובים. לחזות בנועם השם, התפילה מכשירה את נשמתנו, את ליבנו, לחזות בנועם השם, שהוא פרי החיים. זה מטרת החיים, זה פרי החיים, ותכלית השלמות. בדיוק כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים. השלמות היא להגיע לחזות בנועם השם, לחזות לראות בטוב השם, ואין לך טוב אלא לראות בטוב השם. בכלל סוג זה הוא הדבר העיקרי של הודעת כבודו של מקום בעולמו, וקרבתו לבני האדם, שני דברים. כמו שאמרנו בקדושה, מלוך כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא. כן. כבוד השם, או גילוי רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה מטרת התפילה. ואנחנו אומרים את זה ביחד בקדושה. כולנו ביחד אומרים את העניין הזה של כבוד השם, שמלכותו בכל משלה. ומצד אחד, קרבתו לבני האדם. וכאן אני רוצה להסביר איזושהי נקודה שגם בשם הרמח"ל במסילת ישרים הוא מסביר את זה. ההתייחסות שלנו אל הבורא היא צריכה לימוד. בדרך כלל, כשמתייחסים אל הבורא, מתייחסים אל האינסוף. אדם שקצת חושב על מציאות השם, אז הוא אומר, מציאות השם היא בלתי נתפסת. זה דבר אינסופי. איך אומר הפילוסוף בכוזרי? הוא אומר, האלוקות זה דבר שם! עליון! ורומם מעל הכל, לעילה ולעילה, מכל ברכתה ושירתה ותשבחתה, שם. אדם שזאת היא המחשבה שלו, שהאלוקים הוא רחוק רחוק באין סוף, אין לו קשר עם אלוקים. הוא אומר, אז מה לי ולא? אני כאן, הוא שם. כמו שהפילוסוף אומר, הוא לא מכיר אותך, הוא לא יודע אותך, לא שומע את תפילתך, חבל שתתפלל בכלל. אין קשר, אין קליטה, כמו שאומרים בלשון המודרנית. הוא לא קולט אותך. או כמו ילדים שמתפללים, אומרים, במילא הוא לא שומע אותי, אז למה להתפלל? יש כאלה ש... כן, בבקשה.
הוא אומר, האדמו"ר מקורצק.
מה?
האדמו"ר מקורצק.
כן.
שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, לא רואה אותו בשום מקום.
יפה מאוד, תגיד את זה בכל רב. אני אחזור בשמך. האדמו"ר מקורצק.
מקורצק, כן.
הרב מקורצק, כן, היה... חריף מאוד בביטויים שלו. שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום...
בכל דבר, בשום דבר. בכל מקום לא יודע בשום מקום.
הוא לא רואה אותו בשום מקום, בכלל לא נמצא את זה. יפה מאוד. ביטוי לרעיון הזה בצורה חריפה. אבל אני רוצה, כאן אני רוצה להרחיב קצת, ברשותך, את העניין. בסדר, הוא במקום הזה, נניח. פתח את העיניים. פתח. פתח חזק.
אני?
כן. איפה הוא?
מה? בכל מקום, בכל דבר.
נו, איפה? אני רוצה לראות.
בכל דבר, פה.
תראה לי.
הכל זה הוא.
תראה לי. תראה לי. אני רוצה, פשוט, אני שואל אותך שאלה. יש לנו בעיה. לית מחשבה תפיסה בכלל. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר מצד אחד, אתה לא רואה אותו באמת. באמת אתה לא רואה אותו. לא רק שאתה לא רואה אותו, חז"ל אומרים לנו אפילו במחשבה אתה לא רואה אותו. לית מחשבה תפיסה בכלל. במחשבה אתה לא תופס את הקדוש ברוך הוא. אז איפה הוא? איך אפשר לתפוס דבר בלתי נתפס? זאת גם שאלה של הכוזרי בעצם, שאלה הזאת. אז להבין את הרעיון הזה, ולהבין מה כן ומה לא, נאמר ככה, צריך להבין דבר שמביא אותו בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, במאמר השני שלו, בשער השני שלו, בספרו. הוא אומר, כשמתייחסים אל הבורא, מתייחסים בשניים. דהיינו, הצד שהוא קורא לו סאטים, או חז"ל קוראים לו סאטים, סאטים זה סתום. בלתי נגלה, בלתי נתפס בכלל. והכוונה היא לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. העצמות האלוקית היא בלתי נתפסת. והחלק השני קורא לזה גליה, מלשון גילוי. כן, גליה, גילוי, נעלי גלי, גלי, גילוי. התגלות, מתגלה. יש שני צדדים בבורא, צד בלתי נתפס וצד כן נתפס. על הצד, אנחנו כבני אדם, צריכים להכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. מה מתגלה מהקדוש ברוך הוא בעולמו? על זה המהות לא מתגלה. אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא, באיזה מידה כמובן, לא כל הרצון, אבל באיזה מידה הרצון הזה מתגלה בכל דבר. ואיזה רצון יש לקדוש ברוך הוא? לא יודע אם שאלתם אותו פעם. אם יש לו רצון טוב או לא, מה אתם אומרים? להיטיב לברואב, יפה מאוד, זה גם דברי הרמח"ל, לדעת תבונו. הוא רוצה להיטיב לבריאותיו, לכן כתוב במעשה בראשית, שבריאת העולם, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, טוב מאוד, הכל. הוא רוצה להתגלות בעולמו. הוא ברא את העולמו בשביל שהרצון הטוב שלו יתגלה בעולם. אבל גילוי הרצון הטוב הזה, הוא תלוי בנו. בכל אחד מאיתנו. אם אתה בן אדם טוב, אתה תראה את הטוב. אם יש לך לב טהור, מחשבות טובות, מעשים טובים, מידות טובות, כל הדברים האלה יפתחו לך את העיניים הנשמתיות ותראה את הטוב בכל מקום, שהוא נמצא בכל מקום. באמת. אז זה לא מספיק, איך אומרים, ליהנות מזיו השכינה, לעשות איזה תרגיל במדיטציה או משהו כזה. זה צריך ללכת בדרך הקדוש ברוך הוא, בדרכי הקדוש ברוך הוא. מה הוא חנון, הפתח חנון, מה הוא רחום, הפתח רחום. תלך בדרך שלו, תראה את הרצון הטוב שלו. זאת היא משימת חיינו. אומר כאן הרב, התפילה שאדם מתפלל, מכשירה את הלבבות, לראות בטוב השם, לראות את כבוד השם. כל אחד לפי מדרגתו. אז זה השבח, לשמוע אל הרינה, אמרנו, רינה זה השבח, כן. אבל צריך להתרגל, לשבח. לשבח זאת אומרת לחשוב טוב. לחשוב, לא רק לחשוב טוב. אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. בתפילת 18. בהתחלת תפילת 18. למה לא אלוקי אבותינו ואלוקינו? איך היה צריך להתחיל באופן הגיוני? קודם אלוקי אבותינו ואחר כך אנחנו מתחילים איפה? מתחילים אלוקינו של מה? האלוקים של מי? של המניין שנמצא שם באותו בית כנסת. אתה אומר אלוקים בלשון רבים, של עם ישראל נאמר. אבל איזה עם ישראל של הדור הזה? האלוקים של ישראל הוא האלוקים של מי? של אברהם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מה, זה אותו אלוקים בדיוק? אוי, ברצינות. מה, האלוקים של אברהם זה האלוקים שלי? מה אתם אומרים?
כן. אה? כן.
איך אתה יודע?
פתעתי באינטרנט.
הוא ראה את זה באינטרנט. זה אתה אומר כל יום בתפילה. אתה לא צריך את האינטרנט. אתה אומר את זה כל יום בתפילה. האלוקים שהתגלה לאברהם, יצחק ויעקב, זה האלוקים של עם ישראל לאורך כל הדורות. זאת, אלוקים לא משתנה, אני בדקתי את זה. זה באמת בדקתי. מי משתנה? אנחנו משתנים. אבל ריבונו של עולם לא משתנה, הוא אותו אלוקים כל הזמן. רק מה, לאברהם, יצחק ויעקב, אותו אלוקים התגלה כפי שהתגלה כל אחד, לפי מידתו, לפי מדרגתו. ולנו, לפי מדרגתנו, לפי מה שאנחנו. אבל הפנייה היא חיובית, היא לא שלילית. מגן אברהם, מלך, או איך אומרים, הביא גואל לבני בניהם למען שמו, ואהבה, מי זה בניהם ובני בניהם, מי זה? אנחנו, במה הוא מביא את הגואל? באהבה או במידת הדין? באהבה הוא מביא. אז תראו איך פותחים את תפילת 18, בשבח. בשבח גדול מאוד. אבל לא מתחילים מאתה קדוש ושמך קדוש. קדוש זה נבדל. זה נבדל. שהוא שם בשמיים. אלא מתחילים מהיסטוריה. לא רק מההיסטוריה של העבר, מההווה, מאלוקינו שלנו. אנחנו מתחילים מהאלוקים המתגלה בחיינו, בחיי אבותינו, בחיי עם ישראל. ככה אנחנו הולכים ומשבחים לקדוש ברוך הוא. זה מובן. אז, לכן, קודם כל, אחוזים במציאות. במציאות של התגלות השם בהיסטוריה, בטבע, בבריאה. בעם ישראל, בתורת ישראל, בכל דבר מתוך זה, היהודי מתחיל את האמונה שלו. כמו ששואל רבי יהודה הלוי בספרו בכוזרי, שואל המלך הכוזרי את היהודי, מה אתה מאמין? אז הוא אומר לו, אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שנתן לנו את התורה, הוציאו אותנו מצרים, נתן לנו את התורה, הוליך אותנו במדבר. אז המלך הכוזרי אומר לו, רגע, איזה מיני, איך אתה מסביר לי? הוא בכלל לא יהודי, דרך אגב. למה לא הסברת שאתה מאמין שיש כוח עליון? שמנהל את הכל, ומסדר את הכל, טטטם, טטטם, טטטם. הוא אומר, לא, זה הפילוסופים ככה מתחילים להסביר שיש כוח עליון. היהודים מתחילים מאלוקינו ואלוקי אבותינו. מההיסטוריה אנחנו מתחילים, מגילוי האלוקים במציאות, במציאות ההיסטורית, בעבר, בהווה, וגם בעתיד, בעזרת השם. זה מובן הדבר. התפילה שאדם מתפלל כל יום, והוא מתבונן בדברים שהוא אומר, זה, והוא משבח לקדוש ברוך הוא, זה הפתח לבקשות שאחרי זה. זה מה שהוא אומר, לשמוע אל הרינה, קודם כל שבח, דבר ראשון. אחר כך יש מה לבקש. במילים אחרות, קרבת אלוקים, לא ריחוק אלוקים. זה מה שהרב אומר, בוא נקרא זה. וקרבתו לבני אדם, הקרבה, לא הריחוק. זה שהוא גם באין סוף זה נכון, אבל החינוך שלנו צריך להיות דווקא לקרבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, וביותר לדבקים בדרכיו. ומי שדבק בדרכי הקדוש ברוך הוא, הוא קרוב אל הקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. מי שבאמת הולך בדרכי השם, הוא דבק בקדוש ברוך הוא. במילא הוא קרוב אליו. והנה ראוי שיהיה חקוק בלב, שגם חלק התפילה של בקשה, לא רק החלק של השבח, אמרנו, החלק האמצעי של תפילה זה בקשות, הוא גם כן נמצא בעולם, כדי שעל ידי זה יבוא האדם בכלל יותר לשלמותו האמיתית, הנמשכת מהכרת כבוד השם ידברה. צריך להבין את הדבר הזה. האלוקים ברא את העולם, כמו שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים, את מה? אני רואה שאתם יודעים. יפה מאוד. את השמיים ואת הארץ המים. ואת כל אשר בם. ברא את הכל. ולא רק ברא, אלא גם בורא. אבל נתן לאדם, באשר הוא תפקיד בעולמו, להשלים את העולם שהוא ברא. העולם שהוא נברא על ידי הבורא, הוא ניתן פתח או מקום או תפקיד מרכזי לאדם לתקן, להשלים את האדם, את העולם שהוא עשה. נתנו בשיעור הקודם דוגמה לאמרה לארץ חברת איקה. איך קראתם לאיקה? משהו כזה. איקה. איך?
איקה.
איקה. איקה. איקה, אקיה, לא משנה. הפרינציפ שלהם, שהם נותנים לך את הרהיטים מפורקים, ואתה צריך... אני לא יודע מי זה הגאון הזה שהמציא את החברה הזאת, אבל בוודאי הוא למד תורה. למד מעשה בראשית. כל מעשה בראשית בנויים על העניין הזה, שאלוקים ברא את כל העולם, ונתן לנו מקום להשלים את העולם הזה. יש לנו אחריות. כל הכבוד, אני פעם צריך לפגוש את הבן אדם הזה, שאולי אתה איפה למד את הפרינסיפ, את העיקרון הזה. כמה טוב שאדם בעצמו יכול להכין לעצמו את האוכל, לבנות בני ביתך. היום כל בר דעת מבין שאדם צריך להיות לא אקטיבי, פעיל בבניין חייו, לא פסיבי. זה שמאכילים אותו, הוא לא עושה שום דבר. כמו שאתה שואל לפעמים ילד עירוני, תגיד לי, מאיפה באו הביצים? איזה בית חרושת? מה, אתה לא יודע מה זה, מאיפה באו הביצים? לא, לא, יש לולי, יש תרנגולות. הכל מוכן. נדמה לך שהעוף גדל בפריזדר, צומח בפריזדר, הכל מוכן. לא, באמת. ילד, מאיפה הוא יודע מאיפה בא העוף? הוא יודע, זה בא כפו מהבית חרושת, הכל בא כפו. פעם, אם היהודיה הייתה רוצה להכין עוף, מה הייתה עושה? קודם כל, לקנות את העוף חי, אחר כך ללכת לשוחט, אחר כך להוריד את הנוצות, אחר כך להתחיל למלוח, להכשיר, עד שהיית תאכל את העוף, זה היה מלאכה מרובה מאוד, אבל זה היה תענוג. אתה אוכל עוף שאתה הכנת אותו. היום אתה זורק למיקרוגל, צ'יק צ'אק, פוק פק צ'יק. איזה מין זה? איזה מין עוף זה? זה עוף זה? סליחה שאני אומר. פעם רצית לאכול לחמניה או פיטה, אז היית עושה... היום, דרך אגב, יש תנועה כזאת של אנשים שחוזרים אל השורשים, אומרים, תאכל לחם, יש להם... טבונים בבית, עושים את הלחם בבית, עושים ככה. להרגיש, אני עושה משהו. לא הכל בא לי מוכן, מן המוכן. בני ביתך, תפעל, תעשה. אל תשב, תשב בחיבוק ידיים, הכל מה, הוא בא לך, כי אתה לא עושה שום דבר. אין לך ניוון יותר גדול מזה. אני סתם נתתי דוגמה בדברים של אוכל, דברים כאלה. אבל ככה זה בכל דבר, זה מהות האדם, מהות האדם שהוא משלים את עולמו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתקן את עולמו של הקדוש ברוך הוא, זה העניין, אותו דבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשלים את החיים, שנתקן את החיים, זה הבקשות, הבקשות האלה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, יכול גם שלא, שהכל יסתדר גם בלי הבקשות שלנו, אבל הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה שנבקש, הוא לא רוצה רק שנבקש, הוא רוצה שנפעל ונעשה, הדוגמה ההיסטורית זה הציונות. היו יהודים, אמרו נשב בחיבוק ידיים בגלות, מה יהיה? מי יבוא המשיח על כנפי נשארים? והכל הסתדר, לא נעשה שום דבר, הכל... עד שבאו כמה גדולי ישראל, ביניהם הבעל שם טוב, הגאון מווילנה ואחרים, אמרו לתלמידים שלהם, לכו לארץ ישראל. לא נשב בחיבוק ידיים? לא. הגיע הזמן לעלות לארץ. שלחו את התלמידים שלהם, גדולי התלמידים, שלחו כאן לארץ ישראל. אגב, באו רבי צבי קלישר, רבי יהודה אלקלעי, כולם יהודים. הגיע הזמן לא רק לחכות למשיח, אלא להביא את המשיח. איך? תעלו לארץ, תבנו את המולדת. תעשו חקלאות, תעשו את זה. אתם לא שמעתם על זה אף פעם? זה הפרינציפ, העיקרון הוא שאתה לא יושב פסיבי. אתה ייצור פעיל, לא רק נפעל אלא פעיל. והתפילה היא בעצם באה ללמד אותנו, להכשיר את ליבנו לדבר הזה. לבקש, אבל לא רק לבקש, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. לשבת ללמוד תורה, מה אתה מבקש? אתה לא לומד תורה. איזה מין בקשה זו? אתה מבקש סליחה, סלח לנו, אבל החבר שלך אתה לא סולח. אתה אומר לקדוש, סלח לנו, מי זה לנו? מי זה לנו? כולם. ובאותו רגע אתה לא סולח לחבר שלך, יכול להיות דבר כזה? אה? יכול להיות שאתה מבקש סליחה, שהוא יסלח הקדון, יסלוח לך ויסלוח לכולם, אבל אתה בעצמך לא סולח. הבאה תפילה לחנך אותנו, ללמד אותנו, לא רק לבקש מאלוקים, אלא גם ללכת בדרך שהאלוקים בעצמו אומר סלח לנו. אנחנו גם צריכים לסלוח. השיבנו בתשובה שלמה לפניך. מבקשים תשובה, ואתה, מה אתה? רוצה תשובה. אתה גם צריך. כך שהבקשות האלה, הן מכשירות אותנו, מלמדות אותנו ללכת, לפעול, לעשות, כן? בעולמו של הקדוש ברוך. לא נסתפק בזה להיום.